בואו נתחיל לסוגיה, סוגיה שעוסקת לכאורה בשאלה פעוטה, נכון? באיזה שאלה עוסקת? נוסח הברכה באיזה ה' אחד, ה' הידוע. אני חושב שיש בה כמה וכמה יסודות. איפה רואי להתחיל את הסוגיה הזאת? לכאורה במשנה. וכשאני פותח משניות ברכות ובודק את נושאי הברכות, מה מתזכר ממנו? אני קורא. חוץ מן הפת, שעל הפת הוא אומר, המוציא לחם מן הארץ, נקודה. זה ברור בפשטות, בשון המשניות, שבמשניות כתוב שאומרים, המוציא לחם מן הארץ. אז פה אומר אליהו, בוא נבדוק בכל הגרסאות, אז פה אני אתן לך כלי ותבדוק אחרי זה. יש מהדורה של משנה של מכון התלמוד הישראלי השלם, שעשו מהדורה של משניות זרעים עם כל החילופי נוסח. אז מה צריך לעשות? ללכת למהדורה עכשיו. שהם בכל ידי הנוסח המוכרים בזמן שהם ערכו את המהדורה. אז מה צריך לעשות? ללכת למהדורה שם ולבדוק אם יש חילוף נוסח לדבר הזה. עכשיו, מבחינת המשנה, ולפחות כתבי הטובים, נראה לנו בלי שבדקנו הכל, וצריך לבדוק הכל ולשאוף לזה, שאומרים שבוכר מוציא לחם מן הארץ, אנחנו כבר בשיעורים, ממש הראשונים, דיברנו על המוצא, שמאיפה בכלל בא הנוסח של הברכה הזאת. וזה מפסוק, איפה? אליהו. לתהילים, קוף דלת. בשיעורים הראשונים ממש למדנו פה את תהילים קוף דלת, כי הנחת היסוד הייתה שאם המטבע הברכה שהובא משם, אז זה בא עם המטען של הפרק. מה זועק הפרק הזה? ברכי נפשי. ועמדנו הרבה מאוד על כך שהתשתית במקרא לעולם הברכות לפני אכילה הוא בא מפרק קוף דלת, מזמור קוף דלת בתהילים. ואני לא אחזור עכשיו על כל הדברים. אחד מהדברים שנורא הפתיעו אותנו אז היה שלחם מן הארץ הוא כולל השורש י' צבי א' נמצא בתהילים, אבל שם לא כתוב מוציא ולא המוציא, אלא מה כתוב שם? להוציא. ומי מוציא שם?
האדם.
צריך לקרוא את כל הפסוק, מצמיח הציר לבהמה ועשב לעבודת האדם להוציא לחם מן הארץ. אני לא מתאפק, בסדר? דיברנו הרבה באותו זמן איך הפרק הזה מנגיד את בעלי החיים, את האכילה של הבהמות לאכילה של בני אדם. ובעלי החיים אוכלים חציר, הם גם אוכלים ישר מידו של הקדוש ברוך הוא, הוא נותן להם ארוחה, חציר, תאכלו. ואילו לבני אדם, מה הקדוש ברוך הוא נותן? עשב, אבל עם העשב הזה מה הם צריכים לדעת לעשות?
להוציא לחם.
להוציא לחם מן הארץ. דווקא בקריאה ראשונה במזמור מי שמוציא את הלחם הוא זה בני אדם. תראה כזה אנחנו גם נבין אולי את הניגוד הענק שיש כאן, והוא שבני אדם במזמור מוציאים את הלחם מן הארץ, אבל מה ברכי נפשי אומר? תדע שמי בעצם עומד מאחורי זה, או מי נותן לך את הכוח לעשות את זה? מי באמת מוציא את הלחם מן הארץ? הקדוש ברוך הוא. אפילו דווקא במקום שהבני אדם הכי מעורבים, כי הארץ לא מצמיחה לחם, הארץ מצמיחה עשב, דגן, חיטים, כן? האדם הכי מעורב, אומרים לאדם, אתה מטבע של ברכה, אתה תברך שהקדוש ברוך הוא זה שעומד מאחורי זה. זה הרעיון הגדול, הייתי אומר. אבל כאן בדיוק אותה חוליה חלשה בפסוק, אותה חוליה שהפסוק אומר להוציא, ואנחנו אומרים מוציא או המוציא, הוא זה שעלה לדיון בסוגיה החוליה הזאת, כן? ומאוד מאוד בולט, וראשונים שאלו את זה וגלגל את זה תוך כדי הלימוד, שכשאני עובר למסגרת הכוללת של הפרק ואני רואה את מטבע הברכה האחרת, אז שם אני מגלה שמטבע הברכה הוא בורא. שמבחינת הניתוח הדקדוקי הפשוט, כן? המטבע הברכה הוא בבורא, דהיין ומוציא, שזה בינוני, נכון? שאנחנו רגילים היום, השימוש שלנו בבינוני הוא לרוב נעשה באיזה צורה, באיזה אופן? הווה מתמשך, ככה זה בדרך כלל נעשה, כן? ואפשר לחוש ישר במשנה, איך שהיא מופיעה, נגיד בכתב יד כופן, ישר אפשר לחוש שיש מצד אחד דמיון ענק בין הברכות האלו בבחינת השימוש בבורא מוציא, זה נורא נורא דומה, אבל הבדל אחד שצריך לעמוד על טיבו ומשמעותו, וזה ההיא הזאת שהיא מבדילה ביניהם. כאילו אנחנו חשים שיש דמיון בסיסי במטבעות הברכה יחד עם שוני. והדבר הזה אומר דורשני, שאני מציע שנעשה את זה דרך הגמרא. בוא נראה איך, מה הגמרא מציע, נראה מה קורה בשני התלמודים, לאיפה זה מגיע בראשונים.
אתה רוצה שהכל זה ברכה של כל הנוסח של השם?
סליחה?
שהכל הנוסח שלו שונה כאילו בכלל.
זה נכון, כבר תמיר הערה נכונה שהכל בכלל מנוסח אחרת. אני יכול, היות ושאלת הערה קצרה, אנחנו רגילים לברך שהכל נהיה בדברו, שזה בעבר. יש שהעירו, הם למדתי את זה עם עמיחי, בעל החוכמת מנוח, שהוא חכם מתקופת המהרש"ל, וגם הבאתי כבר פעם בשיעור, אחד מהמדקדקים היקים במאה ה-19, בר, שכתותי סידור מפורסם, שניהם טוענים שצריך להגיד נהיה. כדי שהוא יהיה, זה הנימוק של שניהם, כדי שהוא יהיה דומה לבורא ומוציא, כדי שהוא יהיה בהווה, בבינוני. זו הטענה שלהם, זה לא מאוד מקובל. שמעתי שיש כאלה ש... מה, אתה מכיר?
כן, לא אישית.
כן, גם הרב אורי הכהן סיפר לי שורה רבנים מסוימים שעושים את זה, בסדר, זה... אבל בואו ניגש לסוגיה. בסדר, הסוגיה מתחילה בברייתא, תנור רבנן, אליאב, אתה רוצה לקרוא לנו? לא, אין לך גמרא, יש לך מחשב,
בסדר.
אתה יכול לקרוא מהמחשב, לא?
כן, זה גם...
תקרא, תנור רבנן, מה הוא אומר? ולמד חטא עמוד א' למטה, כאילו קצת לפני שזה מתרחב. עכשיו בוא נקרא את זה ביחד. מה הוא אומר?
רגע, תנור רבנן, מה הוא אומר? המוציא לחם מן הארץ. ונחמיה אומר מוציא לחם מן הארץ.
עד כאן אבא ראיתה. כן, אמר רב. ולכאורה, כשאתה קורא את זה, מה לדעתך ההבדל ביניהם? ככה, כשקראת את זה לעצמך, מה אמרת?
אני קראנו את ההבדל בתור שם תואר.
אתה יכול להסביר קצת?
כשאני מסתכלנו, כאילו, עם מוציא, כאילו, זה הופך את ה... כאילו, דרך אחד השמות של אלוהים. בגלל, אמר, חשבות של הלחם, או לא משנה למה, כאילו, אנחנו אומרים, בלחם יש, נוסף לו שם תואר, לאלוהים, בעם מוציא. אמרת מוציא שזה כן מדמה את זה לשער רוחות של זה, שער עוד אחד מהפעולות שאלוהים עושה, כמו בורא, כאילו, לדמות את זה.
יפה. נדבר עליכם על מה שאליאב אומר? אליאב אומר בעצם זו מחלוקת מהותית, איך לנתח תחבירית את המילה מוציא. האם מוציא זה פועל או שם תואר?
כן.
ומה נותן את התפנית הזאת? הידוע. כן, מה אתה אומר?
זה קצת כמו בעל היכולת, כאילו, זה משהו כזה,
כאילו. כן, אבל אז הגמרא לא קנה את זה למקום אחר לגמרי.
יפה, אבל שאלה טובה. בוא נראה מה הגמרא עשתה. קודם כל, אתה בכוחות עצמך אומר בעצם התופעה שיש כאן זה הידוע. מה נותן ידוע של דבר? אז ידוע של דבר נותן שאני מכריז ברבים שהוא המומחה הגדול שעושה את זה. עכשיו אתה בא ואומר, אז זה הופך את זה אפילו מפועל לשם תואר. כשאני גם אסביר קצת המשמעות המעבר לשם תואר, לנציע קצת לעבוד. גם אני כשלמדתי, ככה חשבתי לעצמי, שהנקודה המרכזית היא הידוע. אני מנסה להתייעץ עם בעלי לשון, כדי שיתנו לנו את הזווית הלשונית. אני יכול להגיד שאתמול התכתבתי עם חבר שלי שהוא דוקטור ללשון, והוא אמר לי נושא הידוע בלשון חכמים הוא מאוד מסובך ומורכב, והוא לא נתן לי תשובה טובה עדיין, ואנחנו ממשיכים במסע ומתן, בסדר? אבל הנושא הידוע, ויש פה אולי שני דברים, כאילו, למה צריך לידע מכל את הקדוש ברוך הוא במוצאת לחם מן הארץ ולא ידעו אותו, נגיד, בבורא? אותה שאלה שראשונים ישאלו בהמשך, כן? אז אני חושב שהתשובה היא מאוד פשוטה. ואתה, אני צריך לידע מישהו שהוא זה שעושה את זה בידיעה. שהוא המומחה, כן?
שזה חשוב.
שזה חשוב.
או שהיית חושב הפוך.
יפה, או כשיש לו...
שמתחרים.
מצוין, שיש לו מתחרים. כשאני אומר, הקדוש ברוך הוא בורא את הפירות, יש לך מתחרה על שהוא יודע לברוא? לא. אבל למה דווקא בלחם יש לו מתחרים? כי מי עושה את הלחם? אנחנו, כאילו, פה אני לוקח אתכם, חברי שיעור ג', קצת לחרך הצצה, לנושא מאוד גדול שעלה פה המון בלימוד של הסוגיות, שכשמדברים על ברכת הפירות, בורא פרי, בורא פרי, במיוחד פירות העץ, אתה בעצם אוכל אותו מהטבע. כאילו, עגבניה, בוודאי פירות העץ גם נאכלים רובם חיים, רוב הפירות של פירות העץ, הם נאכלים חיים בלי שום בישול, אתה אוכל ישר מידו של מקום, אתה גם חוזר לבריאה הקמאית, בורא, אין לו מתחרים, מי עוד בורא? לחם, כל המהות שלו זה, שזה לא רק שזה יוצא מהטבע, הלחם מסמל בעולם של חז"ל באופן הכי מובהק את התחכום האנושי, את היגיעה האנושית, את היכולת של בני אדם. הרב רם ציטט פה את אשתו, הרבה דברים, כאילו מי חשב על זה שיוצא מהאדמה גרעינים ויוצא כזה כיכר לחם, כאילו איך בכלל הגיעו לזה?
יש את הסיפור הזה שלא זוכר מי שאל את מי, מה נעים יותר מהסף של האדם.
מצוין, טוב, סוף עשר השעה ורבי עקיבא, הוא שאל את זה למילה, מה רבי עקיבא עשה לו למחורה?
הוא שאל אותו על זה, על הלחם.
נכון, רבי עקיבא כאילו לימד אותו דרך הלחם. בדיוק, אז הרבה הדברים האלה עלו. אז כאן הייתי אומר ככה, זה בדיוק הנקודה שהדגשנו, המעבר מבורכי נפשי לעולם של חז"ל. מצד אחד בני אדם מוציאים את הלחם מן הארץ, מצד שני מה כל הרעיון של הברכה? להגיד שבהי הידיעה מי מוציא את הלחם מן הארץ? הקדוש ברוך הוא. צריך לידע אותו כי יש פה מתחרים, כן? זה נראה לי רעיון מאוד יפה, אליאב. העניין הוא כפי שאמרת, וזה שמחייב אותנו מצד אחד לא לחבוט את הקריאה הישירה שלנו, וגם לעשות, כשיש פער, לעשות להבין אותו, להקשיב לו, לברר אותו, וזה שהגמרא לכאורה הולכת בכיוון אחר לגמרי, יש לו כיוון גם מפתיע וגם משונה, נראה.
כן? בגלל שהעניין הזה ממוציא, שאולי אנחנו קוראים את מזונות, כי עכשיו, האם מזונות זה בריחה באמת על דגנים, ואז זה מתחבר לנו לכל, כאילו כמו שכאילו יש את זה, יש מזונות שזה דברים מזינים, אבל אם זה כבר היום, כאילו, תחושה שמזונות זה יותר פנטה והרבה כסנים, לפחות של אנשים, אז זה כבר כאילו הרבה יותר המוצאים, כאילו משהו.
אוקיי, אתה אי אפשר הכל בשבוע האחרון של כמעט של הזמן, בשבוע הראשון של הזמן, אתה בדיוק קולע לכל מיני דיונים שהיו פה, שתדע. בסדר, אבל פשוט מציע שימת הסוגיה, אז בואו נדחה את זה. בכל מקרה, מה אומרת הגמרא? מה רבא? בא רבא על עמדן ועושה ניתוח לברייתא, ותראו איזה ניתוח הוא מרביץ, זה מאוד קשה לקרוא. במוציא, אתה רוצה לקרוא?
במוציא, כולם הלא פליגי, דאפי כמשמע. לפי במוציאה ממצרים, כי פליגי דאמוץ. כוונת צערי אמוצי דאפי כמשמע. נכתיב, אמוצי לחמת מים מצור אחר מישהו. רבי נחמיה בסבר המוציא דמדי שמה המוציא אתכם מתחת סמלות מצרים
ורבנן, בואו נגמור את השק
ורבנן, הרוח כאמר לאו קודש אריכו לישראל כאי מפיקנה לכו עבדינה לכו מילתה כאיכי דיאפתו דענה דאפקית יתחון ממצרים תכתיב לדעתם כי הנשם הוא ככם המוציא
נקודה, כן, עד כאן הדיון
רבי נחמיה לא נעלה שאלה כאילו לא נעלה הפסוק הזה אם המוציא לך מים צורך הימים הוא לא
התייחס
לזה גם.
נכון, אתה צודק. בואו קצת ננסה להבין כאילו מה קורה פה. קודם כל, הגמרא יש הנחה, לוקח את זה לתחום הלשוני של האם זה עבר, איזה זמן זה, איזה הטייה זה, האם זה עבר או...
או עתיד,
נכון? או אפיק או מפיק, כן?
כן.
נכון?
כולם מסכימים שזה עבר. שצריך להיות עבר.
עכשיו, מוסכם על כולם, ככה הגמרא אומרת, שלשון הברכה צריכה להיות
בעבר,
זה מוסכם. עכשיו הם חולקים לשונית, האם הצורות האלה, בלי להסביר למה, איך ההי משנה את זה וכו', פשוט מביאים פסוקים. כאילו, האם אני יכול לדייק מהפסוקים כשהמקרא משתמש בצורה הזאת, האם אני יכול להוכיח את צורת השימוש של המקרא. זה ככה נראה כאן. יפה. ואז זה הולך ככה. קודם כל, לפני כן, כולם מסכימים בעיקרון שטוב מאוד שעולם הברכות יברך בעבר, באפיק. עכשיו, כולם מודים שמוציא בלשון המקרא הוא לשון עבר, ומה הם חולקים? האם כשהמקרא אומר המוציא, האם המקרא אז משתמש בו גם בלשון עבר, ואז אני גם יכול להשתמש בו לברכה שלי, או האם המקרא משתמש בו בדווקא, כלומר המקרא עצמו משתמש ב, כשהוא מיידע, משתמש בו במשמעות של מפיק, של הווה, ואז הוא נפסל לברכה. זה הדיון שיש כאן.
למה חיים לא הולכים למוציא?
ואז כבר יש לך שאלה נוספת. אם זה תשאל אותו בסוף הסוגיה, אם אכן מוסכם על כולם
שמוציא
הוא אפיק משמע, אז למה חכמים בכלל נחלקו? כלומר, כנראה סמוי פה מן העין שיש איזה יתרון מסוים להמוציא, שכנראה לקח את חכמים ממוציא, כי אם מוציא טוב לכולם, אז למה... עכשיו אני רוצה להסביר, היתרון של מוציא עולה כאן בסוגיה. קודם כל, בוא נקשיב, כאילו, יש פה המון שאלות, אבל קודם כל, הסוגיה כאן די אומרת ככה, בשלב הזה. דבר איך מוציא זה בטח הכי, הכי בטוח. כן, שאני רוצה להזכיר, הדברים שפתחנו בהם, הוא הכי בטוח, כי הוא הכי דומה גם ל...
מה, מוציא?
מוציא הכי דומה גם למה?
לבורא.
לבורא, אז כאילו, היית מצפה שהמוציא החליף את בורא, אבל למה להוסיף הידוע? כלומר, הפשטות הוא מהניתוח של הגמרא בל"ח עמוד א', שמוציא יותר טוב, כי כמו ששאלתם, יופי שהמוציא הוא אפשרי, אבל למה אתה מציא אותו? כאילו מה, אתה עם חידושים? כאילו מה הקטע? זה לא מספיק מוסבר לכאורה בסוגיה. אני רוצה להציע שיש בסוגיה בכל זאת משהו שאולי רומז ליתרון שלו, כן בבקשה.
חושבים זה שהמשנה גם מדברת על מוציא. המשנה כאילו.
חינמי, אבל אני מניח שהמחלוקת הזאת גם תהיה אולי מחלוקת בנוסח המשנה אולי, אני לא בטוח. אני רציתי לבדוק לפני השיעור ושכחתי, אני אומר את האמת, אצל אפשטיין, בנוסח המשנה, איך הוא מבין את המחלוקת כזאת, שמה משנה כתוב המוציא. אז נבדוק בעזרת השם אחרי השיעור, אבל הסוגיה פה די רומזת שהדבר הכי בטוח הוא להגיד מוציא. הוא מוסכם לכולם, אז למה בכל זאת יותר טוב המוציא? עכשיו אני רוצה להציע איזושהי הצעה, אחרי זה אני אקשור עוד קושות על הסוגיה, בסדר? אבל איזושהי הצעה שאולי הבאת הפסוקים כאן היא לא תמימה, והיא לא נעשית רק כדי ללמד אותי שיעור בלכות לשון. כן, זה מצא אל מוציא המצרים, זה מצא המוציא. בוא עכשיו להתווכח, האם הבינוני המיודע בלשון המקרא הוא עבר או הווה. זה נראה לי לא מספק מהסיבה הפשוטה. עכשיו אני עבר לקושיה הגדולה. שזה נראה מה זה מוזר שהניתוח הלשוני של הגמרא הזאת זה הכרעה מוחלטת של מה לשון חכם של 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 הבינוני. זה פשוט נראה מוזר לחלוטין. למה זה נראה מוזר לחלוטין? כי כשאתה הולך למקרא ובודק בכוחות עצמך את הבינוני, אתה מגלה שבינוני במקרא הוא גם הווה, הוא גם עבר וגם עתיד. כן, אני התייעצתי עם אותו יהודי טוב של לשון, אז הוא שלח אותנו קצת לשיחוי לשון. זה עמיחי מצא לבד. פשוט הלך בסקרנות למדף של הלשון, הביא לי את הספר הזה של אבא בן דוד, שהוא חוקר של לשון חכמים, יש פה כמה עמודים על הבינוני, הוא פחות או יותר, עמיחי ממי, אני לא מדייק, תתקן אותי, תמונה שהוא מסרטטי, שבמקרא בינוני משמש בעבר, רווה ועתיד, ובלשון חכמים באמת יותר הבינוני משמש בהווה מתמשך, הוא קורא לו, אפילו יש לו שם, הוא קורא לו הווה דרמטי, כאילו שזה כל הזמן קורה, כן? present, כן? והוא אפילו מראה איך שהמדרשים מתייחסים לפסוקים שיש בהם בינוני, אז הם הופכים, וזה עבר, הם הופכים אותם לעבר על ידי תוספת של מילת יחס של היה. כמו שבאנגלית, אתה עם ה-was ו-were, אתה יכול לשנות את הזמנים. כלומר, תמונה פשוטה, הליכה פשוטה למקראות, היא לא מעלה את הביטחון הזה שהסוגיה אומרת, כן, מוציא זה תמיד עבר, והמוציא זה... זה ממש לא פשוט. עכשיו, זה לא פשוט לא רק כי אבא בן דוד כותב את זה, והייתי יכול ללכת עצמאית למקרא ולהגיע אותו רושם. יש גמרא מפורשת שאומרת את זה. זה מי שמעיין בכוכביות הקטנות של הגאון הגדול רבי עקיבא איגר, גיליון השס, רב נחמן סבר המוציא, דמא פיק משמע, יש פה כוכבית, עיין אירו וניוטט עמוד א' צריך עיון? אז מה צריך לעשות? לעיין באירו ונדף יוטט, כן? ומה עולה באירו ונדף יוטט? הגמרא שם דנה, ממש באותו שאלה של בנוני, האנשים הפושעים בי, והשאלה שהיא רוצה לדעת, אם הם פשוט בעבר או פושעים בהווה. והגמרא רוצה לטעון שם בתחילת הדיון, שהם פושעים בהווה, כי... כי פושעים או מוציא זה בינוני, ובינוני הוא הווה מתמשך. הגמרא בעצמה צועקת את זה. ואז בא רב כהנא ואומר, ריבונו של עולם, כתוב מוציא וכו'. אז זה גם עבר, אומרים אחרות, זה גמרא מפורשת שזועקת, שבלשון המקרא, קודם כל הנטייה של חכמים, היא כשהם רואים בינוני לחשוב שהוא הווה. שנית, גמרא מפורשת, רב כהנא, שהוא איזה דור, לא יודע, שרב כהנא בכל דור, כי רב כהנא הוא הוא כהן, כהנים יש ספר טלפונים הרבה, אז אתה לא יודע איזה רב כהנה זה, יש איזה חמש רב כהנה, אבל גמרא מפורשת שזועקת את מה שאנחנו פה זועקים בצורה פשוטה, שבמקרות בינוני יכול להיות עבר, יכול להיות הווה, זה דברים פשוטים, כן? ולכן לחשוב, אני הייתי מכך, לחשוב שהגמרא הזאת היא גמרא לשונית שהחליטה בוא נעשה מחקרים בלשון ונברר וזאת המסקנה שלה, זה נראה לי קצת קשה לחשוב ככה. בלשון אחרת, מה שאני מציע הוא שאת הגמרא הזאת הוא היה צריך לקרוא בהקשר המקומי גם של הלכות ברכות. השיקולים שדוחפים כאן את הדיון הם לא רק שיקולים לשוניים אלא שיקולים של הלכות ברכות, וכאן הכרח. ג'וש, רוצה לשאול? סליחה,
אני רוצה להוסיף משהו.
זה לא קשה, כן,
קשר פחות ללשון יותר למה דווקא כאילו הדיחו את העבר, ויחסתי את זה לבואי פריאץ בפני משה בירושלמי, כשיש אותו מחלוקת בין עבר ועובר והמוצאי, אז פני משה מסביר שהעבר הוא מדיף בגלל שזה מייחס את הלחם למצב שזה היה לפני חטא אדם הראשון, ואז הלחם באמת בעצמו גדל מן הארץ, ולכן זה גם כאילו עוד קשר לפרויקט האדמה.
מצוין, מצוין, אנחנו נחזור לדברים שלך כשנגיע לירושלמי, אבל כאילו ההקשר אני מציע, לא יכול להיות זה סתם בירור לשוני, הוא בירור, סליחה, קצת לא משכנע, כשגמורות אחרות זוהקות, זו השאלה של כי בעגר. עכשיו פה עמיחי דחף אותי בצדק, המחנות הגמרא בדף נ"ב, כדי לקבל פרופורציה על הדיון כאן, כי שם זה נראה דיון הרבה יותר, הייתי אומר, שזה מולבש עליו דברי רבא. כי מה יש למחלוקת? חוגי בית שווי ובית הלל במשנה בתחילה פרק שמיני, מה נוסח ברכת האש במוצאי שבתות? האם הנוסח הוא בית שווי אומרים שברא מאור האש, יש פה שני הבדלים, עבר ויחיד, ובית הלל אומרים בורא מאורי האש, וזה יש גמרא שם בנ"ב עמוד ב, שם הגמרא אומרת אמר רבא, אתה תקשיב אותו, בברא כולי עלמא לה פליגי דברא משמע. זה באמת משפט מאוד אינטליגנטי, הכוונה כמובן ברא זה עבר, עבר, עבר. כי פליגי בבורא, בית שמאי סברי בורא דעתיד למברא, ובית הלל סברי בורא נמי דברא משמע. או בלשון אחרת, כשההבדל הוא לא מוציא המוציא בין שני בינוני רק אחד עם ידוע, ככה אני מבחן תופעה, כשההבדל הוא עבר מול בינוני, אז כאן אומר רב, הבית שמאי אמרו תדבר עבר, ובית הלל אמרו איך תדבר? תדבר בינוני. למה? כי הוא גם יכול להיות עבר, כאילו פה יש קריאת כיוון ברורה שאיך טוב לדבר בעבר. מי סימן את קריאת הכיוון הזאת? בית שמאי. כאן רבא אומר, אז זה בית הלל לא חלקו, ובין יתר למה לא חלקו? למה? כי בעולם מאורי האש, לאיזה מאור אש אני רוצה להתייחס? ופה צריך להגיד מילה על האש.
פה לא כולי אמה שבורא זה זבא.
מצוין.
זה לא כאילו...
מצוין, זה בדיוק מה שאני רבא. מה רואים בגמרא הזאת בדברי רבא? פתאום פה רבא אומר, בית שמאי ובית הלל נחלקו באיזה שאלה? האם בורא זה?
אבא.
וואלה, זה כמו הגמרא ב... אירובית, שבקי ועגר, באותו מסכת, כן? כאילו, שהוויכוח היה בורא או בורא, כאילו כאן, זה לא בין מוציא למוציא, אלא בין ברא לבורא. בית שמאי עולה בבירור, בית שמאי אומרים, תגיד רק ברא, כי בורא זה לא, כי בינוני זה לא עבר. בית הלל אומרים, לא, תגיד בינוני, כי זה גם יכול להיות עבר. אבל כאן ברור שיש כמיהה לעבר, זה ברור בבית שמאי, זה ברור שיש פה כמיהה לעבר, וכאן הגמרא ממש פורצת את המסגרת לכאורה של הגמרא אצלנו, מה שעוד יותר מעורר שאלות. גם נורא קל להסביר למה בבורא מאורי אש אני רוצה דווקא עבר, כי לאיזה אש אני רוצה להתייחס? לאש שנברא מוצאי שבת. וכאן מילה אחת על האש, שמכיר את כל המיתוסים איך שמרו על האש האדם הקדמון. כלומר, האש הרי היא סימבולית, אש היא לא רק גפרור, אש מסמלת את היכולת של בני אדם, מה לעשות עם האש? לעשות את כל הטכנולוגיה האנושית, החשמל של היום שכולנו רגילים שזה המנוע, זה מה שמזיז את כל ההתקדמות הטכנולוגית, בימי קדם זה אש. עם האש אתה מבשל, עם האש אתה צורף, אתה נפח, אתה מרכך, אתה עושה הכל עם אש. וכאן בעצם מה אומרים לך? זה נורא נורא דומה ללחם, מה שאני רוצה להסביר. והקדוש ברוך הוא נתן איזה אש קמאית, ועם האש הזאת בני אדם הם רצו קדימה. וכאן כאילו מוסכם ככה זה נראה בגמרא שאנחנו רוצים לחזור לאש הקמאית. בוא נבדוק בלחם למה אני רוצה לחזור, אבל זה כאילו סודק את התמונה של הגמרא אצלנו. וכאן יש המשך מאוד חשוב, מטיב רב יוסף. לכן רק תדעו לכם, עמיחי, למרות שאתה משוכנע שהכל רבה, בעל מסורת השס כתב בצד, אולי צריך לומר רבה, כי רב יוסף לא אמור לשאול שאלות את רבה, כי רב יוסף הוא דור שלישי ורבה הוא דור רביעי ורבה הוא דור שלישי, אז זה לא בטוח שזה אותו חכם. אחרי כתרו מה הוא שואל, מטיב רב יוסף, יוצר אור ובורא חושך, יוצר ערים ובורא רוח, בורא השמיים ונותיהם, שמה בעצם הדבר הזה מראה? מה זה בורא השמיים ונותיהם? אני קורא רעשי, בורא דבר שהוא בורא תמיד ואלו שייך האחה שערי כבר נברא. אלא אמר רב יוסף, בברא הוא בורא כולם ולא פליגי דברא משמע, כי פליגי במאור הוא מעורה וכו'. בעצם הוא אומר, אל תתייחסו למחלוקת ברא הוא בורא, לאיזה מחלוקת תתייחסו? למאור ומעורה, זה עיקר המחלוקת, כן? ומה בעצם הטענה שעולה בדברי רב יוסף? בואו ננסה להבין. רב יוסף אומר שלא יכול להיות שבית שמאי יתעקשו על ברא נגד בורא, כי בורא זה הווה, כי גם בורא זה כולי עלמא זה עבר, כי כך התנ"ך מדבר, בסדר? או בלשון אחרת, דווקא עמיחי עושים עכשיו ריבוד בין הסוגיות, זה יותר טוב. מי נתן את קריאת הכיוון? עכשיו אני לא יודע מתי חי רב כהנא, אני אומר לכם את הבעיה, כי קוראים לו כהן, זה בעיה. אבל רב יוסף בסוגיה בנ"ב הוא זה שקובע שבינוני מתפרש בעולם הברכות כעבר. הוא ככה אומר. זה רב יוסף. עכשיו רבה אצלנו הוא אחרי רב יוסף. אז אני עוד פעם, צריך להיזהר בדברים האלה, כל העבודה הריבודית. אבל הסוגיה אצלנו, דברי רבה, הם כרונולוגית הם אחרי הגמרא הזו. לא יכול להגיד שאני ארחה לפעלה. לא יודע, אני מאוד מבקש שניזהר בדברים האלה. אבל כאן יש קריאת כיוון כזאת, שמה בעצם היא אומרת? שכשאני מנסח מטבעות לשון של ברכה, אני... ופה מגיעים לנקודה שעבדנו להמון בשיעורים, אני אתן לכם גם כן רק תמצית, שחכמים יש להם איזה עניין כנראה להשתמש באיזה מטבע ברכה, בלשון חכמים או בלשון המקרא. ברור בגמרא הזאת, אני רוצה שלא נוותר לעצמי בגמרא בנון ב', שמישהו בלשון חז"ל רוצה להגיד דבר, מה הוא יגיד? ברא. זה ברור, זה הניתוח הראשוני. מצד שני, מה רב יוסף טען? שבתנך בן אדם אומר בינוני, הוא לא בהכרח מתכוון להווה, אפשר גם בעבר או בלשון אחרת, פער בין לשון חכמים לשון מקרא. ומטבע הברכה, טוב להשתמש באיזה מטבע הברכה? שלשון המקרא. ותוספות שאומרים את זה במפורש, בברא כולי עלמא לא פליגי, אותה שאלה שאתם שאלתם קודם בגמרא אצלי ועוד לא עניתי לכם, כן? ואם תאמר הואי ולא פליגי בלשון ברא, מה היה אמר בורא? צריך אם לא פליגי בברא, תגיד ברא. למה בית הלל כל עקשנים? יופי שרב יוסף עזר לבית הלל, למה אתה עקשן כזה? ויש לו מה? לשון קרא עדיף. יש פה כלל שעדיף להתפלל בלשון דמר ברכות בלשון המקרא. ראינו את זה בשיעור הראשון או השני שלמדנו את פרק כיצד מברכים במשנה, הערה מדהימה שאני בהתחלה ידעתי אותו בשם חוקרי לשון, ואחרי זה הראה לי מתתיהו כאן שהגאון מבין למהיר את הערה הזאת, שהמשנה אומרת כיצד מברכים על הפירות, על פירות האילן הוא אומר בורא פרי העץ. תקשיבו, פירות האילן בורא פרי העץ, לא עדיף על פירות האילן נגיד בורא פרי האילן. התופעה היא פשוטה, ואני לא אעריך בה, יש עוד הרבה מה ללמוד היום, שבלשון המקרא אומרים עץ, בלשון חכמים אומרים אילן, והרקע בקצרה הוא מאוד מאוד פשוט. המילה עץ במקרא יש לה משמעות כפולה, עץ הוא גם tree וגם wood, ובלשון החכמים עץ הופך להיות wood ו-tree הופך להיות אילן, כדי לייצר הבחנות לשוניות יותר מדוקדקות. בעברית המודרנית חזרנו דווקא ללשון המקרא. סליחה? מצוין. אולי גם דברים אחרים, בסדר? אני בוא נדבר על זה מחר, בסדר? על פת, בסדר? בכל מקרה, אפשר לראות כאן נטייה ברורה שאני מנסח ברכות בלשון המקרא. וכאן בעצם התמונה שכרגע נראית לי סבירה. שברור שהחז"ל עצמם, כשהם מדברים, הם אומרים בבינוני הכוונה הווה, והם יודעים שבלשון המקרא כשאומרים בינוני זה יכול להיות עבר, עולה בסוגיה בשלב הזה, ובוא נחזור בדומה לנון בית, עולה גם בלמד חט, כשאתה מברך את אלוקים טוב לברך אותו דווקא על העבר, נכון? לא מוסבר עדיין למה זה יותר טוב על העבר, אבל טוב לברך אותו על העבר. וכאן הם הולכים לפסוקים, ובעצם הם לא דנים דיון לשוני איך אנחנו נדבר. אז אנחנו כבר, אני כבר השתכנעתי שברור להם שהם לא ידברו ככה, כמו שאני לא אדבר ככה, אלא הם שואלים שאלה אחרת. הוא, כשאני מנסח לשונות של ברכות ואני רוצה להשתמש בלשון המקרא, אז אני רוצה להשתמש מצד אחד בעבר בלשון מקראית, ופה פתאום ה' הזאת זה הרבה פחות חד מנון ב' שזה ברא ובורא, הופך להיות מלחמת עולם עליו. והשאלה כמובן על מה ולמה. וכן מה שאני מציע לשקול זה בעצם מה עולה כאן בהתבוננות. צד אחד הברכה לקוחה, מטבע הברכה מתהילים קוף ד', אבל המילה להוציא החליפו אותה במילה אחרת שגם היא באה מאיפה? גם מהתנך, בדיוק. כלומר, יש כאן ברכה שהיא מצרפת מטבע לשון מקראית אחת למטבע לשון מקראית אחרת. וכאן אני רוצה להציע כהצעת עבודה, אני עושה את זה המון בשיעורים, שביאים פסוק, לנסות להשתדל שהפסוק לא יהיה רק טכני לשוני, אלא לבדוק את ההקשר, לבדוק את המשמעות של הפסוק, ולראות האם דרך הפסוק גם מנסים להביא לי מטען, רעיון. אני קורא לזה היפרלינקים, כי זה המזון של היפרלינק. אני מביא מילה, אבל תלחץ על הקישור, תגלה עולם ומלואו. כן, בהקשר הזה, מה שאני מציע הוא, רבי נחמיה רץ לפסוקים של יציאת מצרים. חכמים רצים, וזה פסוק בדברים חטא. זה כבר דברים חטא שרואים אותו צריך לעורר איזה פעמון, כי דברים חטא זה המקור לברכה לאחריה, זה המקור של ברכת המזון. כלומר, זה כבר לא, אולי זה לא סתם בירור לשוני, אולי דברים חטא, הוא אומר לך המטען של דברים חטא, כלומר אני מברך נמצא שם. עכשיו באמת פותחים בדברים חטא, מה אנחנו מגלים? מגלים שהפרק על מה הוא מדבר. בן אדם נכנס לארץ ישראל, במדבר הוא אכל מן, כי הלחם במדבר בא מן השמיים. הוא בא לארץ ישראל, הוא את לחמו מוציא בכוחות עצמו מן הארץ, שהוא המצב הזה שהוא מספק את צורכי עצמו, הוא מביא לכך שהוא בסכנה רוחנית, פן תאכל וסבת ושכחת את השם אלוקיך. התרופה שהתורה נותנת היא תרופה כפולה, צד אחד היא אומרת תזכור את המן, צד שני היא אומרת כנגד פן תאכל וסבת ושכחת, ואכלת וסבת וברכת. ברכה הוא מנגנון אנטי שכחה שבא מסובע. והתורה גם אומרת על מה תודה לאלוקים? על?
עשור.
לא, טעית. על הארץ הטובה שנתן לך, כי מה אלוקים נתן לך? ארץ. ומי יוציא את הלחם?
אתה
יוציא את הלחם. זה הרעיון של דברים חטא. עכשיו בתוך זה הגמרא כאן מביאה פסוק, שמה הפסוק אומר? המוציא לך מים מצור החלמיש. בואו עכשיו נראה את ההקשר הרחב, או פשוט קרוא שני מילים לפני כן, שני מילים אחרי כן, ובואו נראה אם יש פה איזה משהו שהוא קצת משכנע. התורה אומרת כך, אני קורא, המוליכך במדבר הגדול והנורא, נחש שרה והקרב וציבון אשר אין מים, המוציא לך מים מצור החלמיש, המאכילך מן במדבר אשר לא ידון אבותיך. יש כאן פסוק שלם שמדבר לא רק על מים, מדבר גם על
אוכל,
על אוכל, על מן, והוא קורא לך לזכור את אלוקים. ומה שאני מציע הוא, אני עכשיו מנסה לסגור את הרעיון, ברור שמבחינת הכמיהה למטבע ברכה המוציא יותר פשוט, כי הוא דומה לבורא, הוא לשונית, ככה חכמים דיברו, הוא כמו בורא מורה האש, זה משתלב יפה מאוד במרחב של ברכות. אולי העדפה שחכמים נתנו להי הידוע הוא אליאב, בוא נבדוק אם זה יכול להתפרש כדבריך, אבל אולי קודם כל העדיפות הזאת הוא כי הוא מביא איתו דברים חטא. כלומר, כמו שאני רוצה להביא את תהילים קוף ד', כי אני אחרי שלמדנו פה את תהילים קוף ד' בראש חודש אייר, שזה השיר של יום, זוכר את השיר הזה? פתאום התהפך לי כל התודעה הדתית שמוציא לחם מן הארץ, כי הבנתי את ההקשר הרחב, את הרעיון. אולי ההתעקשות להשתמש במוציא נועדה כדי להביא איתו את הרעיונות של דברים, של דברים חטא. אולי זה העניין. וכאן אני גם שואל את עצמי שאלה נוספת, והיא, כשאני מגלה כזה פער בין התורות שאני אומר לבין מה שנראה בגמרא, אני גם שואל את עצמי איך אני מגשר, או כאילו אני כזה יכול לחשוב על זה, כאילו מה הגמרא נסתה להגיד לי? ואני רוצה קצת להסביר קצת את הדרך העבודה קודם. דווקא הקושיות הן מגלות לי שצריך לקרוא את הגמרא בצורה יותר מתוחכמת. כאילו זה לא גמרא תמימה אולי. סתם בוא נעשה מחקר לשוני ליגה ג' לא, יש פה איזה ניסיון לייצר אמירה, והאמירה הזאת, עכשיו אני שואל את עצמי, האם היא יכולה להיכנס בתוך המילים של העבר וההווה? וכאן לפחות אני הולך לדברים חטא, כל רעיון העבר משתלב יפה עם דברים חטא. האם הוא בהכרח הרעיון היחיד להגיד פה? לא, אבל הוא משתלב מאוד יפה. כי אני רוצה לחזור לעלייה ואיפה שהתעמתתי איתך. אתה אמרת אני אומר לו תודה על הסובה, אבל אני תקשתי שעל מה אני אומר לו תודה? על הארץ, שונה אחרת, על מה אני אומר לו תודה לפי דברים חטא? לא על מה שאני עשיתי, על מה אני אומר לו תודה?
על היסוד, גיל.
על היסוד, על מה שהוא נתן לי. וזה עבר באמת. כאילו אני... בוא נגיד ככה, מטבע הברכה הוא לא אומר בהכרח שאלוקים עכשיו נתן לי את הלחם, כי את הלחם הזה עכשיו אני אפיתי אותו, אני התעמלתי עליו. אלא אולי מה הוא אומר? הוא חוזר ליסוד הקמאי. היסוד הקמאי הוא הארץ. שתת לי את הכוח, את התשתית, כל הדברים האלה, אני אומר לך תודה רבה, אבל בעצם ההווה הוא אנושי, ההווה הוא לא... אולי הגמרא רוצה, עכשיו אם הגמרא רוצה להגיד, זה דברים מצטלבים, כלומר אולי ההתעקשות על עבר הוא בא להגיד, אני מברך על הקמאיות, על החלק של אלוקים בעסקה, וזה מה שאדם צריך לחוות תודעתית כשהוא עומד מול ההצלחות שלו. הוא לא צריך להגיד אני אפר ואפר לא עשיתי כלום, הוא צריך לזכור מי נתן לו את התשתית, מי נתן לו את הכוח, ומתוך גדולה לומר את זה, כי אני עשיתי משהו. אולי זה, האם זה מה שהגמרא רוצה להגיד? מיד נראה בירושלמי מה שאמרת קודם, זה לגמרי לא שם, זה תורות יותר נעליות, אז כאן אני שואל את עצמי אותה שאלה, אני דורש מעצמי ולא מצליח, כי אני לא כזה קוסם, כן? כלומר, אני שואל את עצמי, אם כבר אני רוצה למכור לכם רעיון שחכמים רוצים את המוציא, כי הוא רומז לפסוק עם מטען, אז כאן עמיחי שואל אותי בצדק, ושאל את עצמי, אז אם הפסוקים האחרים כאן שדברים הקדוש ברוך הוא כמוציא ממצרים, האם גם בהם יש מטען שרבי נחמיה מעדיף אותו, או שמה הם רק נועדו לעניין הלשוני, או שמה רבי נחמיה, קודם תיארתי שרבי נחמיה מסתפק בשבלון הרגילה. בורא, מוציא, בעצם אני ייחסתי תורה רוחנית לחכמים ולא לרבי נחמיה. מה שעשיתי. בא עמיחי ואומר, אולי גם רבי נחמיה יהודי רוחני. שאלה טובה.
הקשי באמת החכמים, לא לרבי מאיר.
יפה, אז אתה אומר נחת דעתך, כלומר, בוא נאמר ככה, כשאתה חורג מהשורה, אז מה אני יכול לגלות בך? איזה רעיון? אם אתה הולך בשורה, אולי אין רעיון. זה מה שאני אומר לעצמי עכשיו, אבל אני אומר, אני לא מוותר על הכמיהה לדובב יותר, אז תהיו שותפים שלי, בסדר? תעזרו לי לדובב יותר, כן. תחליטו ביניכם, בסדר?
כן. צריך לבדוק גם במקרים אחרים, אם באמת שמביאים שתי פסוקים.
איך ההכלאה נעשה,
תראה. כן, איך זה קורה, איך פוסקים לפי מה...
כי כל הרעיון שמנסה לחדש הוא שזה הכלאה, זה לא פסוק בתהילים ועוד מטבע לשון, הכלאה ממש, כן.
כן, צריך לבדוק בשאר המקומות, אם זה הולך טוב.
סבבה.
דווקא אם מסתכלים על הסיפור נגיד, שאחרי זה כאילו ש... כאילו אני קופץ קצת על זה, נכון שאומרים עליו שהוא אדם גדול, ואז כאילו בכזה ביטול הם מתייחסים לדעה שהוא כאילו, שאומר כמו רבי נחמיה, כאילו, יכול להיות שזה דווקא עוזר למה שאתה אומר, שאולי שחמים אומרים פה משהו משמעותי אולי.
אני מקווה, קודם כל תדע לך, כל הסיפורים שאמרו על מישהו שהוא אדם גדול, תמיד הוא מתפשל בסיפור. תמיד בספרות חז"ל זה ככה. כאילו עדיף קצת ענובת, כאילו לא, אז זה תמיד קורה. לא מזמן היה בדף יומי סיפור כזה שבמכות שאמרו על מישהו שהוא אדם גדול שהוא יכול לענות איזה שאלה, אז אמרו שיענה, אמרו תן לו סמיכה קודם, ואז הוא נותן לו סמיכה ואז הוא שואל אותו והוא עונה לו איזה תשובה מאכזבת, וטוב, כבר קיבל את הסמיכה, אפשר לקחת לו את התעודה. אבל כאילו מלא סיפורים כאלה, תמיד יש פישולים. אבל כאן אתה בעצם
היום אומרים עליו שהוא אדם גדול גם.
כן. אז בואו נעבור באמת לסיפור, כי הסיפור הוא אנטי-ליטאים לגמרי, הוא אנטי כל העולם שגדלתי עליו, ואתה פה מציע דבר מאוד יפה, כבר שכחתי את השם שלך,
יאיר,
כן. דבר מאוד יפה, שאולי אם התורות שלנו יש בהם משהו, אולי זה מסביר קצת את התגובה הזאת, כן. כי מה קורה, או מזמינים אותו לאכול, זה דבר ידוע שבוחנים הגדלות של אדם דווקא בברכות ובדקדקנות ההלכתית שלו, כן. ומה קורה, אומר מוציא, ואז מתאכזבים. ביש למה ימר המועצי השמועינן טעמה והשמועינן הלכתה כרבנן, אלא דאמר מוציא מי כמה השמלן, כן, ואיהו דעבד להפוק עיניו שמפלוקת. כן, מה אני רוצה להתחיל באיו, העולם הליטאי, כל המאבקים בין הפסיקה החרדית לפסיקה הלא חרדית, בנויה בדיוק שהדמות של האדם הגדול הזה, שהוא רבי זרע, רבי זרע בר אבזביד, אחוה דרבי שמעון בר אבזביד, זה שהוא נהג כמו שכל הרבנים החרדים היום פועלים. אני גדלתי בבית כזה, אצל הרבנים הליטאים. אם יש מחלוקת, אז מה אתה עושה?
לדעת.
אתה חושש. כי אתה לא רוצה, אתה לא רוצה להכריע, אתה לא רוצה... מי שגם קצת אשם בזה היום, זה הלמדנות של בריסק. כי מה הלמדנות של בריסק מצליחה לעשות? להסביר שכל השיטות יש להם? סברה והצדקה והיגיון, אז מה, אתה תתחיל להסתבך, כאילו, וככה עירת שמיים. עכשיו אני רוצה גם לומר דבר בשבח החרדים, זה בא מעירת שמיים, כי אכפת להם מההלכה, והם לא רוצים לעבור על דבר השם. הם לא רוצים לעבור על דבר השם, אז הם חוששים. החידוש בבריסק הוא שהם לא רק ככה מתנהגים באיסורים, וגם מתנהגים ככה במצוות עשה. בריסקרים ומצוות עשה גם, מקיימים את המצווה כמה פעמים, ליתר ביטחון, לצאת ידי חובת כל השיטות, נוטלים כמה לולבים, כמה אתרוגים, אוכלים ככה וככה, ואני יכול לתת לכם סיפורים מכאן עד להודעה חדשה. וככה, מה? אבא שלי במצוות עשה פחות עצבני, אבל סתם, אתם רוצים דוגמה כזאת, שהיא אולי לא דוגמה טובה, אבל זה מזכיר פשוט את הזכר וזכר, כן? יש לי נוסחאות בזכר למקדש כהלל. הפשטות שהוא היה אוכל כורך פסח מצה ומרור. כתוב ברמב"ם שהוא היה כורך מצה ומרור. אז מה עושים לסוד הצהרים שלי? אומרים פעמיים, כאילו כל ה... פעמיים אומרים את זכר למקדש כהלל. לא בגלל זכר וזכר, אני יודע, כן, חייכתי קודם. זה בלי סוף, הדברים האלה קיימים. אצל הבריסקרים העצבניים, יש לי אח בריסקר ממש, אי אפשר לתאר כאילו לאיזה מקומות זה מגיע. כן, כאילו, עכשיו, לנו כציבור דתי לאומי יש תפיסת עולם אחרת שהיא מדגישה גם אהבה, ולכן היא גם מחייבת להבין שהיראה לבד והרצון כאילו ללכת בין הכתבים הוא בעייתי, אתה מחמיץ משהו.
כבר מנקודה, כנראה לי סוגיה אחת אחרי זה שכתוב עם השלמן הזה שעושה גם כורך וגם זה, אז הם כאילו מברכים אותם, אומרים שהוא עושה דבר שהוא גדול.
יפה. ולכן אני מאוד אהבתי את מה שאמרת קודם. כי להגיד מהגמרה הזאת, שהעיקר הוא להשמועין הדלכת הקרבנון, ובכל מחלוקת להכריע. בכל מחלוקת, שזה נראה גם בבת לשאול, מה אכפת לך? כאילו, באמת, כאילו, יש מקומות שאכפת לך. כי זה שיטות שזה מחמיר, זה מקל, זה הפסד ממון, לא, כאילו, אפשר להגיד, אבל אם תגיד, היי או לא, היי, מה, באמת, כאילו, הגרויס עניין להכריע, לראות איזה תמיד חוכם אני, שאני יודע להכריע, לא, זה נראה מוזר, זה נראה ממש מוזר, ולכן אולי המפתח הוא השמינן תאמה. השמינן תאמה, מה הוא אומר? זה מה שהוא אומר, פירוש על דקרה, כמו שפרשנו, כאילו, יופי שליבת אותי איך הדקדוק של הבינוני במקרא, לא יודע. אבל אם הולכים בכיוון שהבחירה של חכמים, יש לו טעם במובן שהם יודעים שהם יוצאים קצת מהשבלונה של ברכות. ובצד שני, הם מקיימים שבלונה אחרת. השבלונה נקראת, בוא נברך בלשון המקרא, ונביא איתו רעיונות מקראיים. הרי אני לא יכול להרחיב לכם עכשיו עוד פעם, אבל כשעסקנו בבורא פרי העץ, הסברנו, זה לא סתם לשון מקרא. אתה מביא איתך את בראשית א', כי שם מופיע ביטוי בפרי העץ, שראש מחו בורא. ואז אתה מביא איתך מטען שלם. זה דבר שמרוב יראת שמיים, אתה מאבד מטענים. זה אמירה שהיא אומרת, וואלה, הדבר הזה ראוי. בסדר, ואז הגמרה, אחרי הסיפור היא כבר לא מפתיעה. ומה אומרת הגמרה? והלכתה המוציא לחם מן הארץ, וקיימלן כרבנן, נאמרי דאפיק משמע, עוד בלשון הזאת של הגמרה, איך שהיא מנוסחת לפנינו, נשארים בתפיסה העקרונית של מה אני רוצה, אפיק עבר, רק אומרים, בעקבות הסיפור, בוא נכריע כמו רבנן, אבל אתה לא שומע, הייתי אומר, איזו עוצמה אדירה של מחלוקת ביניהם, וזה כאילו... כי הוא עדיין אתה עומד ושואל, רגע, אני בטווק, אני אעשה כמו שאני אפיק נפשי. וכאן יש בראשונים כמה כיוונים שממש מאלפים. הם חלק היוו לפה את הירושלמי, תוספות על התאר, וחלק הפכו באמת, את ההלכת הם ראו אותו, אני לא בדקתי, לא הספקתי לפני השיעור, כל הנוסחים שלהם, אבל חלק מהם גם יצאו נגד האפיק. ומה שהיה נראה ככל כך פשוט בסוגיה שאני רוצה לברך אפיק, חלק מהם הם יצאו נגד זה. וכאן בוא נראה לפי הזמן מה נספיק.
לפי נשי לכאורה בפירוש הזה שאומר ונחם הסבד הם הפיק משהו שעתיד להוציא, אז אולי שאומר, אין כמעט, הוא לא מכיר את ה...
בינוני העובד.
בינוני עובד. הוא אומר, ועד הרבה יותר ברור למה יש פה רצון, כי אם יש רק עבר או עתיד, אז ברור שנרצה עבר, כי אני מברך על משהו שכבר קרה, אני לא מברך משהו שיקרה. אבל היא, כי אנחנו צריכים את זה תמיד כעבר ומול הווה, בינוני, שלכאורה נראה בסוגיה שלא בטוח שיש להם בכלל את הפועל הזה, הווה.
כן.
ואז זה הרבה יותר ברור למה כל כך המלחמה להכיר את זה לעבר, ולא מסתדרים עם ההווה.
כן, כן, אני שומע. זה נראה ככה, אבל אני ברשותך רוצה לעזוב קצת עכשיו את העבר הווה, וקודם כל לבחון קצת את התוספות הרקע הירושלמי. אם אין לי הזמן לקרוא את כל הירושלמי בפנים, אבל נשתדל לרוץ קצת. פשוט הראשונים פשוט משלימים את התמונה של הבבלי. כן, התוספות על אתר, מה הכיוון של התוספות הולכים? שהעדיפות של חכמים היא עדיפות על רקע שלא הוזכר בכלל בסוגיה כאן, ואני יכול ללמוד אותה בירושלמי, והעדיפות הזאת היא הרצון שלא לחבר אותיות, כי לדבר מדויק, כן? דבר שמי שלמד בברכות פרקים ראשונים מכיר אותו מקריאת שמע.
מקריאת שמע, אבל גם מקריאת שמע מביאים את זה חלק מהמילים.
במקומות שיש שהאותיות הן דומות, כן?
לא, אבל לא אומרים את זה לכל מקומות שהאותיות דומות. הם אומרים את זה דווקא למקומות שגם... זה תלוי בעברה, לא כל העברה מתחברת. במקריאת שמע שם הם לא מביאים את זה, אם אני זוכר. הם לא מביאים את כל הדוגמאות, הם מביאים שם רק את הדוגמאות שזה מתחבר.
כן, למרות שמשם גם עולה שהייתה לה מגעיה אחרת משלנו, למשל עשב בשדך, אחד היום עם דגש, בלי דגש, זה די ברור שבהגעיה של חז"ל זה היה
כנראה, בלי דגש?
או שניהם עם דגש, מה שלא יהיה, כן, וכתבו על זה, זה לא הראשון שמהיר את הדבר הזה, אבל כאילו אתה יכול להתבלבל בין עשב בשדך?
כן, אנחנו לא,
נסבר
אותם,
איך?
עשב בשדך?
לא יודע. בכל אופן, התוספות כאן אומרים ככה, ואף על פי דימה מוציא כולי עם הלאפ ליגי דאפיק משמע, וירושלמי מפרש תמה כדי שלא לערב האותיות כגון העולם מוציא. ואז הם שואלים, ואף על גב דבלחם מי נמי איקה עירוב, שאלה שהירושלמי שואל ולא עונה, התוספות יודעים לנו, כן, מה התוספות עונים? שאני אתם, דקרא כתיב מצמיח חצי רבע בעת זאת האדם מציל לחם מן הארץ, וכן יש לפצוע באש בשתי ידה בעשר אצבות נגד יו תיבות שמקרא זה. שני דברים, ראשית בוא נתחיל בסוף, שתוספות אומרים שיש לפצוע בשתי ידיים, הם אומרים את הרעיון שאמרתי לכם קודם. הכוונה היא שאני במערכת הסימבולית שלי כשאני מברך, אני רוצה להביא איתי מטען רעיוני שאני עושה אותו על ידי מערכת סמלית. אני לא אקרא את כל בר חינף שכל פעם שאני מברך, אבל כן, אם אני משתמש בעשר אצבעות, ואני אומר את מי יש סיבה למה עשר אצבעות, כי זה מזכיר את הפסוק, אני כאילו מביא את הפסוק עם הרעיונות שלו לתוך הברכה שלי. זה המשמעות של מה שהם אומרים. אבל תראו איך התורה שלהם שונה מהתורה שלי. אני אמרתי, המוציא הוא דברים חטא יחד עם תהילים קוף דלת, ותהילים חטא וצליחה, דברים חטא, יש לו רעיון שגם אותו תהיל, תוספות אומרים לו, מצטערים, תהילים קוף דלת הוא להוציא לחם מן הארץ, היות ודוד המלך עליו השלום, מי שלא כתב את המזמור בתהילים, יש כמה משוררים, הוא לא הקפיד על ההפרדה, אז אני עושה כמור, אבל המוציא, למה אני דורש מעצמי, זה נראה טכני לגמרי, לכן זה כאילו מאכזב, זה לא תניה לי, נכון? תראו, איזה רעיונות, תערכו פה קודם, תראו מה, סך הכל לדבר מדויק, באמת. צריך פעם אחרת לדבר על חשיבות הדיבור המדויק, אבל תוספות די אומרים, למה שם אני יכול לשחק עם זה?
אבל למה, לא יצא...
למה שם דורשים ממני לדייק?
אם לא דייקת בדיבור,
אתה רוצה לדבר מהפסוק. רק את השאלה שלי ואז שלך. כי זה לא מהפסוק, כשאני מעצמי מנסח, כך בחשבון, שיצא טוב לאנשים מהפה, ברגע שיש פסוק, טוב, אני פשוט מצטט את הפסוק. כאילו, זה לא מה שאני תיארתי, התוספות. עכשיו, אתה שואל שאלה אחרת, ומה קורה אם אני לא מדייק, כן? שאלה טובה, אני יכול להפנות אותך לגמרא במגילה, שכל מיני חיפנים בישנים שהיו מסלפים את ההי והאלף, היא לא מבטאים גרוניות, הגמרא שם אומרת צריך למנוע מחלק מהם להיות לא את הדוכן, שמה התעסקות בזה, אבל, לא, אבל ברשותך אי אפשר עכשיו, זה מה שמופיע בתוספות, בסדר, כיוון ברור? Mm-hmm. שזה הכנסת ההסבר של הירושלמי ברשב"א.
בעשר אצבעות מייחס לעבודה של האדם לעומת מה שהקדוש ברוך הוא, זה גם
אתה צודק, יופי, תודה רבה, עוד יותר טוב, כאילו העשר אצבעות מה הם בעצם מסמלות העשייה האנושית, כאילו דרך, הייתי מחזק את דבריך, ממש מודה לך על הדברים היפים שאמרת. כשאני קורא, מביא את הפסוק בתהילים, על מה אני חושב, שמי הוציא את הלחם? האדם. עשר האצבעות, את מה הן מסמלות? תעשייה האנושית. מצד שני, מה אני מברך? המוציא לחם מן הארץ, בי הידיעה של הקדוש ברוך הוא זה שנתן לי את הכוח בהצבעות שלי לעשות את זה. נפלא.
זה אולי קשור גם
לדברים. נפלא מאוד, ממש נפלא מה שאמרת.
זה קשור לדברים גם, כן.
באמת. זה ממש נפלא מה ש...
עוד פעם, יד,
תחזור שלו. תחזור על זה אתה. זה האמת שלך.
הם מדברים על עשר אצבעות, שמצד אחד זה האדם עושה את ה... לא יודע, לי זה הזכיר את זה שהעבודה של האדם היא בעשר אצבעות. לעומת הברכה שהיא המוציא, שזה הקדוש ברוך הוא
כאילו. ממש נפלא. עכשיו הרשב"א יש לו פה דיון שלם שגם הוא מכניס את הירושלמי כפתרון להסבר של הבחירה של הסוגיה. הוא רק בניגוד לתוספות שאומר שהיה ראוי לתקן גם את המין הארץ, או בגלל הפסוק לא עשו את זה, הרשב"א הולך אחרת. הרשב"א בונה כלל שחוץ מזה שאני רוצה למנוע טעויות, גם צריך שזה יהיה מנוסח בצורה מעורטת ועם היגיון תחבירי פנימי. והרשב"א אומר, אני מתקן כשאני יכול, כשאני לא יכול אני לא מתקן. וככה למשל הוא אומר, להגיד המין הארץ, הבעיה היא לא כי יש פסוק. זה פשוט לא הגיוני להגיד ככה, מה תגיד, המציא לחם המין הארץ, הרי ההיא אז מתפקדת לא כהיא הידועה, כי איך היא מתפקדת? כהיא
השאלה,
מה שייך להגיד את זה? זה בעצם הסבר דברי הרשב"א, אבל לפי דברי הרשב"א זה לא עניין של פסוק, לא פסוק, כן, אלא זה פשוט עניין של אם זה, אתה בעצם מנסה לשכלל בין כמה גורמים, שתצליח. זה הרשב"א. מי שפה מפתיע, כי הוא במקום להכניס ירושלמי, הוא כאילו הופך את סוגיית הבבלי פשוט, זה הרעה, שהוא אחד מרבותיו של הרשב"א, רבי אהרון הלוי מברצלונה, הוא בן זמנו של הרמב"ן, והרעה, רק אני אפתח את זה, יש לי את פה במחשב, הרעה אומר דברים מדהימים, שהעדיפות של המוציא הוא דווקא כי הוא לא עבר בלבד, זו העדיפות שלו. ואני רוצה להקריא את הדברים בפנים, כי ממש דברי אלוקים חיים. כן, אומר הרעה את הדבר הבא, רק נמצא את זה. כן, הדף שתיתה, זה הדף הבא. הנה, אומר הרעה ככה, אני קורא, כן, פירוש, עד אמרינם בפת המוציא ובפירות האילן בורא, ואינו אומר הבורא, כן, שזה שאלה שהירושלמי שואל. אז זה אומר הרעה את הדבר הבא, אפשר דהיינו דעדיף לן המוציא, משום דמשמע עבר ומשמע הווה ומשמע עתיד. ובלשון אחרת, הוא טוען על רקע הגמרא הקודמת, שהמוציא הוא גם עבר, אבל הוא גם יכול להיות
עתיד.
וגם הווה. ומשמע עתיד לפי שאין מיני זרעים שיוצאים בכל יום. ובגמרא אמרינא דאפשר לאינמי לברוכי מוציא, אבל המוציא עדיף. ובפירות האילן שייך תפי בורא, כפי שאין אילנות ואינם צומחים בכל יום כזרעים, ואחר שבפירות האילן תקנו בורא, תקנו גם כן בפירות אדמה, בורא ולא הבורא. הוא בעצם מה הוא אומר? שהעדיפות, המוציא הוא דווקא כי הוא לא לגמרי עבר. כי הוא גם עבר, גם עובר, וגם עתיד, לכן הוא עדיף. ואז הרקע הזה, מיד אני אסביר את זה, הוא אומר, עכשיו בוא נתייחס לשבירת התבנית של ברכת הפירות, שהיא בורא. הוא בא ואומר, האמת, יש הבדל גדול מאוד בין ברכת הפירות שאני רוצה לברך בעבר, לבין ברכת המוציא שאני רוצה לברך במטבע לשון שיכולה להיות...
עבר
רווה בעתיד. כלומר, בניגוד לגמרא, שהיה נראה, הכל עבר, הכי טוב עבר, בעצם בא הרעה ואומר, בברכת הפירות, האילן דווקא הוא מדגיש, טוב, עבר, ולעומת זאת, בברכת המוציא, דווקא טוב יותר, זו העדפה עניינית, זאת לא סתם תראה לכולם שאתה יותר חכם, שאתה יודע להכריע. זו הכרעה עם טעמה, דווקא שם עדיף, וזאת למה? ופה אנחנו חוזרים עוד פעם לשאלות שעלו קודם.
המוציא זה עבר ועתיד?
המוציא זה הווה עבר ועתיד, ואילו מוציא זה יותר עבר, בורא זה יותר עבר, כך הוא טוען. עכשיו, אם שאל, למה עדיף באמת שבורא פרי העץ יהיה עבר, ואילו המוציא יהיה הווה? וכאן הוא נותן לזה הסבר, הוא מסביר, והוא מקפיד מאוד להגיד שזה דווקא מתחיל מפרי העץ, ופרי האדמה רק נגרר אחרי פרי העץ. כי מה כל העניין באמת של אכילת פירות יש? דיברנו על זה המון בשיעורים, איך זה לוקח לבראשית א' ב', בבראשית ב' בני אדם אמורים לאכול פירות העץ. בגן עדן, פירות העץ, מה כל העניין. אז שם ראינו, עסקנו בזה הרבה, אני מאוד אקצר פה, שכל עניין פירות העץ הוא שהעצים יכולים להחזיק מעמד מאות שנים. אלוקים, כשהוא שותל עץ ואתה אוכל מהעץ, אתה כל הזמן אוכל בעצם מהבריאה הקמאית הראשונה. בעצים אתה יכול להגיע לתודעה שאני אוכל מידו של מקום, הרבה יותר מהתחום של פירות האדמה, הרבה יותר מהתחום של לחם. וכאן בעצם מה שאומר הרעה, אני עכשיו אני אגיד מה הוא אמר ואני אפוך אותו ליותר כאילו תורות רוחניות. הוא אומר, בפירות האילן לא כל יום זה צומח, העץ תמצא שם הרבה שנים, זה עונתי. מה תגיד כל הזמן שהוא בורא פירות? לא נכון, פירות באים מפעם לפעם, העץ שהוא ברא את העץ פעם. לכן עדיף לדבר בבורא פרי העץ בעבר. לעומת זאת, לחם, כל הזמן יוצרים לחם, הלחם כל הזמן המאפיות עובדות, הלחם אתה רוצה שיהיה טרי, כל הזמן מופיעים, זה שייך להווה זה שייך להווה. עכשיו אני אתרגם את זה תורה רוחנית, בבורא פרי העץ כל עניינו באמת שאני אוכל אכילה קמאית מידו של מקום. לעומת זאת, לחם, שהוא העשייה האנושית עם עשר האצבעות, שכל עניינו שהוא בא מעכשיו, והעשייה העכשווית של בני אדם, אני אומר, אלוקים נותן את הכוח. כאילו הייתי אומר, הקדוש ברוך הוא בלחם מתגלה בהווה, והקדוש ברוך הוא בפירות מתגלה בקמאיות. והתודעה הדתית קולדת את שנייה, וכאילו מה שאפשר לייחס לרעה הוא שדווקא ההבדל במטבע הלשון נועד, כיות והם שונים מהותי פירות מלחם, אז גם אני צריך להתייחס אחרת לעמידתי מול אלוקים כשאני אוכל אותם. בפירות העץ תחזור לקמאיות, ובלחם לא, תדבר על עכשיו. זה רב על הפוך לגמרי מהגמרה, אני חייב להגיד, כי הגמרה כל הזמן רצה לאפי. זו התפתעה אדירה, וזה מה שהרעה אומר.
כן, בבקשה. נגיד, בורא מיני מזונות,
כן, אבל בורא מיני מזונות, אני לא יכול עכשיו לפתוח מהסיבה הפשוטה, הוא לא מופיע במשנה, והוא באמת, היא ברכה לא פשוטה, כן? כלומר, אתה מעיר הערה טובה, שאם אני רגיל לחשוב על בורא מיני מזונות, כמו שאליאב קודם תיאר, שזה ברכה לתת לחם, אז היית מצפה שהוא יהיה הבורא. כאן אני... בסדר, הערה טובה. הערה טובה. בואו נעבור לירושלמי כדי שנקבל תמונה שלמה, אני לא רוצה שנהיה רק יהודים של תורת בבל. אבל הראשונים הם כאילו חלק מהשיח של הבבלי, כן.
זה יכול גם להתאים לדברים שאליהו אמר, שבעצם הרע הוא יותר מסמן את זה כשם תואר. כי אם אני אומר שאם אני אומר שאני גם עבר ובעתיד, אז בעצם אני מעל ממד הזמן.
זה מה שהוא עושה תמיד, כן. מצוין, מצוין, הערה מצוינת. הערה ממש מצוינת. מאמר מוסגר, אליהו. חוכמת מנוח פה מאחורה, הגעתי לזה בזכות הרב ליפשיץ. הוא ממש הולך בכיוון הזה. הוא טוען ששניהם עם שם תואר, אבל הוא מדבר הרבה שהמוציא זה שם תואר, והוא מדבר על הידוע. אתה יכול לראות זה. בוא נראה את את הירושלמי וזה נשלים. הירושלמי מאוד מאוד לא קל, כן? ביעקב ברכה אמר התפלגון רב נחמן, ושמתם לב המשך הסוגיה מדובר על רבי רבי נחמיה. יש פה איזה בעיה בטקסט, כן? מי זה? רבי נחמן או רבי נחמיה?
הדעות הפוכות.
כן, אבל אני אומר גם, קודם כל מה נתחיל בשמות, כי בהמשך הסוגיה בירושלמי מופיע רבי נחמיה. ותחליטו, זה לא בעיה להבין איך נחמן ונחמיה מתבלבלים. זה מעתיק כתב, נון חת מם, וכמו מבינים את ה... היום כולם עם השלים משר נחמן, נכון? בנו. אבל בימי קדם אני לא יודע כמה... לא יודע. בכל מקרה, התפלגון רב נחמן מרבנן. רב נחמן אמר, המוציא לחם מן הארץ. ופה אתה, יאיר אומר בצדק, זה הפוך מהבבלי, שרבי נחמיה אומר בבבלי מוציא. ורבנן אמר, מוציא לחם מן הארץ. והירושלמי אומר, משפט, אין פה רמיזה בירושלמי להסבר המחלוקת. אבל המשפט הבא הוא, אתיה אילין פלוגבטה כינון פלוגבטה. מצליבים מחלוקות. לפת, המילה לפת, או הלפת כתאר ירקות. רבי חינן בר יצחק ורב שמואל בר ירמיה, אחד אמר לפת זה לא פת הייתה, בלשון עבר, וחרנה אמר, כלומר האחר אמר, לפת לא פת היא עתידה להיות, אם בפסוק, וגם פה אותם מתוד אני מציע, זה מתהילים עין ב', אז צריך לקרוא את, לפתוח, לא יתעצל אף פעם, מתהילים עין ב', ולשאול מה הפרק הזה אומר, מה הפסוק הזה אומר במסגרתו, ואם זה שופך אור על ההבאה שלו, יהי פיסת בר בראש, בראש ערים, זה פרק של שלמה, אלוקים משפטך למלך תן. כן, עד כאן החטיבה הראשונה. כשאמרנו השם, מה היה הצלבה הזאת? כן, מה בדיוק הקשר בין לא פת הייתה לבין עתידה להיות, שזה מאוד מאוד מזכיר את נושא מה? עזרו לי. עבר בבבלי רק בהבדל אחד גדול. בבבלי היה נראה בניתוח של הגמרא לולי הרעה בסוף שהבבלי רוצה עבר. כאן יש איזושהי הצלבה שכנראה אומרת ש... וגם לא מוסבר פה מי מוצלב עם מי, שאחד מהדעות רוצה עבר והדעה השנייה רוצה עתיד, ולא מספיק מוסבר מה זה העבר הזה ומה זה העתיד. יותר מוסבר זה ימים של סגסוג, של הצלחה. כן, אני ככה נפלט לי אתמול בחברות שלי עם עמיחי, שזה ימות המשיח, עמיחי מחה שזה רק שלמה, כן? ודוד שמתפלל על שלמה, כן?
שהפרק עצמו, מהדרשות של הפסוק.
כן, אבל כשמדברים על עתיד להיות, לי יש לי איזושהי תחושה, מדברים פה על ימות המשיח, אולי, בסוגיה, כאילו מדברים, כמעט הייתי אומר, כשאני קורא את הקטע פה, בואו נהיה מיד איזשהו מכשיר, איזה
קטע. מראה הפנים, אני אומר איזה שהוא מקשר את זה למדרש הזה.
מצוין. בואו נעבור לבראשית רבה, בדיוק. כי מי שיהיה פה ברוב פרשני ירושלמי, היה להם נוח לפרש על פי הבבלי. אבל כשמעיינים בבראשית רבה, עכשיו אנחנו מגלים, ופה תודעתית, אנחנו כמעט במקום תודעתי הפוך מכל מה שנאמר קודם, ודאי ברעה. כי אני קודם תיארתי איך בני אדם מעורבים בלחם, ואיך עולם הברכה בעצם שואל את עצמו, איזו תודעה דתית, הצלחה אנושית צריכה לייצר כשאני מזכיר לעצמי את ההילוכות. זאת שאלת יסוד בתודעה הדתית, בחיים בכלל. וכאן לא פת הייתה ולא עתידה להיות, הוא כאילו אומר, המצב העכשווי הוא לא מצב אידיאלי, הוא מצב שהוא תוצא מחטא, מקלקול. כאילו לדבר על העתיד להיות זה לחלום על עולם יותר מתוקן. ובוא נאמר ככה, כל כך הרבה יגיעה אנושית יש בחנת הלחם, שבידם את רוב זמנם משחיתים על להתפרנס ולהכין אוכל ולאכול. ויש איזה חלום כאילו שאנחנו נדבר או על הקמאיות של הבריאה לפני החטא, או על העתיד. זה באיזשהו מקום, כמעט הייתי אומר, הרעיון כאילו שעולה כאן הוא, שהיום אנחנו מוצאים את לחמנו מן הארץ, יגיעים, יגיעים, והמילים והמילים, וזה באמת זה לא כל כך טוב. אנחנו כאילו בברכה חולמים על מציאות שאלוקים יביא לי לחם ישר, שאני אוכל מן כזה, זה כאילו החלום. זה ממש שונה כל כך מהרעה שתואר. עכשיו, את זה רואים מאוד, בצורה מאוד יותר ברורה, ובראשית רבה.
גם הפסוק, סתם, הפסוק פה בירושלמי, הוא לא באופי של הפסוקים של... מעשים שקרו,
זה חזון, זה חזון שמעיין, נכון. כן, כי הבראשית רבה, ואני מציע לכם כשאתם פותחים בראשית רבה, שתתרגלו להשתמש במהדורות טובות. כאילו, יש את המהדורה של אלבק, תיאודור אלבק, שזה מהדורה שחשבת על פי כתבי אדמון משובח של הבראשית רבה. שמה, כאילו עדיף את זה מאשר, אתם פותחים פרויקט השוט, יצא לכם וילנה או תיאודור אלבק, תסתכלו בתיאודור אלבק. שמה המדרש מקשר את זה לשאלה של מה היה עץ הדת. וכאן יש כידוע, זה גם ברכות פרק 60 מופיע בבבלי, שלוש דעות מה היה עץ הדת. האם עץ הדת היה חיטה? האם עץ הדת היה מה זה? גפן או תאנה? כן, איך זה תאנה יודעים? כי?
כי לקחו את העלים.
מה זה? כי בגלל העלים, נכון. איך הגיעו לגפן ודגן? אז זה ברור שזה בא מתוך תפיסה רוחנית של מה מקומם בחיים האנושיים. בדיוק. בתפקיד היין, מאוד מבינים. נראה מבט ראשון הרבה פחות מובן החיטה, גם כי הוא לא עץ. והבראשית רבה שואל את זה. וגם תיקחו את האומנות הנוצרית. תמיד, איך הם חושבים על עץ הדעת שהוא? תפוח. למה הוא תפוח? כי הוא אסתטי, כי הוא יפה. גם כשהוא קוראים את המונחים של החטא, תעבר לעיניים, נחמד עץ למאכל. לא ראיתי לא יודע, מזיל ריר כשהוא רואה איזה חיטה, כן? לא ראיתי דבר כזה. אנשים מזילים ריר על משהו נורא יפה, כאילו. לכן זה ברור שהנוצרים הם הלכו לתפוחים. בסדר?
אבל במציאות של לפני החטא, זה הלחם היה גדל...
מצוין. אז פה זה כמעט ברור שהאמירה על החיטה, הוא בא ממקום מאוד... מאוד מאוד מהותי, שהתגובה לחטא הוא לא רק גירוש מגן עדן, אלא שינוי צורת האכילה האנושית, וזה התפך התוך הלחם. היה כמעט ברור לחכמים שחייב להיות קשר, אותה דעה, חייב להיות קשר בין זה התפך התוך הלחם למה שקרה שם. כנראה מה שקרה שם קשור בלחם, הוא כנראה לא היה בזה התפך. עכשיו זה גם למה, כי הלחם הוא מהותי לחיים האנושיים, לא יכול להיות שהחטא הוא סתם משהו זניח, זה משהו מרכזי. ויש גם ביטויים מפורשים בחז"ל בעוד מקומות לקשר בין דגן. מה זה דגן? סובע. שאתה טוב לך. עם דעת. אין דעת שאין לך דגן. וכאן אתה אומר דבר מאוד נפלא, יצחק, שיש כנראה דעות שבגן עדן החיטה לא הייתה חיטה, היא הייתה לחם על עצים. ממש ככה. ובעצם האדם היה אמור לאכול מידו של מקום גם את הלחם הכל. ואנחנו דברים פה על פירות, אבל ועל אדם נגזר תעבוד. זה בעקבות הגירוש. וכאן כמעט בעצם השאלה שנראית מוצפת בבראשית רבה הוא המקום העשייה האנושית, שהוא נחשב כאילו כישלון של בני אדם, כי בני אדם לא היו זוכים, הם היו יודעים לאכול ישר מידו של מקום, הם לא הבינו את הסוד הזה, ולכן הם צריכים לעשות את זה בדרך קשה. כאילו כביכול כאילו הקלקול של תחילת ספר בראשית הוא שבני אדם לא הסכימו לעמוד ביכולת כל הזמן להיות בצילו של קדוש ברוך הוא. זה בין היתר כי בני אדם מטבעם הם רוצים שליטה וביטחון, וככל שאתה חי יותר בצילו של מקום אתה צריך קצת לסגת, קצת חוסר ביטחון בחיים שלך, קצת לא לדעת. תיקחו את החוויית המן, אין אוכל במזווה, אתה לא יודע מה יש מחר. בן אדם נורא קשה לחיות ככה. וכאן זה הסיפור שמכניסים כאן, כאילו כשאתה קורא שם את הירושלמי, סליחה, את הבראשית רבה, כן? אז אני לא מפורש פה הצלבה, אבל הטקסט קרוב מדי, כן? אז פה אומרים בפירוש שהמחלוקת היא האם שכבר הוציא או שעתיד להוציא. כלומר, האם כשאני אוכל לחם אני צריך לחזור בתודעה לגן עדן, האם כשאני אוכל לחם אני צריך מה לעשות? לחלום על הגאולה. שהאמת היא ששתי התפיסות, מה הן באות והן אומרות? הסיפור הזה הוא סיפור דיעבדי, כאילו התודעה הדתית אומרת, אני יודע שאני יוצא את הלחם מן הארץ, קודם דיברנו ממש במונחים הפוכים, קודם דיברתי, יוצאתי לחם מן הארץ, איך אני מבסוט מעצמי, זה בן אדם מתוחכם אני, אז מה מזכירים לי? בהי הידיע מי זה שבאמת מוציא? אל תשכח אותו, כן, דברים אחרי, ככה דיברתי. כאן יש צליל אחר לגמרי. הצליל הוא צליל כזה שאומר, אתה מבסוט מעצמך. אתה יודע שכל המצב הזה יום אחד לא יהיה, וכל המצב, כי יום אחד אלוקים יביא לך את אותו דבר. כי אתה פה כי אתה ירוד, כי אתה נפלת, כאילו קצת, כאילו זה ברכה משפילה קצת. זה ברכה שנועדה כאילו לחבות אותך. כן, זה ככה משמע. כן, ידידי, זה לא פעת הייתה, כן, כי זה לא זה. זה ככה משמע, זה כאילו עולם אחר לגמרי, ודאי הרעה או עולמות שהגענו עליהם קודם. עכשיו, בעיניי מחלוקת תפיסות. כן, אני יודע שאותניאלים צריכים עכשיו לרוץ להגיד ארץ ישראל, בבל, ודווקא אני רוצה קצת להיזהר, כי אני הייתי אומר הפוך, שדווקא מה שתיארתי קודם אליי זה יותר תורת ארץ ישראל, שאדם יעשה ואדם יצליח ואדם, רק שאדם יזכור כל הזמן מי מנהל את העולם, ולא בשביל להשפיל את הקומה, לא בשביל להגיד שמה אתה קצת תקבל פרופורציה, אבל זה נשמע ככה, שונה לגמרי. כן? ממש, תפיסה רוחנית שונה לגמרי. וזה כאילו היסוד המחלוקת, אם נגיד מוציא או המוציא, שבירושם היא לא מספיק מוסבר, הכל הרקע הלשוני, כאילו שזה עבר, זה לא מספיק מוסבר, דבר אחד ברור. הירושם היא לא אומר לכולן האפיק, הירושם היא גם אומר שעולם הברכות אפשר לחלום על עולם עתיד. ודווקא בלחם יותר מכל דבר, ככה הירושם היא אומר. כן, כשרק בשביל להשלים את הדבר, הירושם היא ממשיך להם סיפור, שהסיפור הזה גם לא מתפעלים. כן, קילציה, גם נחמיה, לא גרויס הגרי, כן? ואז מכניסים את הטעם הטכני שראינו אותו כבר, של לערב ראשי אותיות, המעטה מן הארץ של לערב ראשי אותות, וירושלמי מניגוד לבבלי, לא עונה. ואז מה אתה אף פעם לא יודע? איך לקרוא את זה? כן, בראשונים למשל, שקראו את הירושלמי הזה, אז יש כאלה שאמרו, סימן שהשיקול שלא לערב ראשי אותיות, זה שיקול מוטעה, כי עובדה שאתה לא חושש לו, זה הרב יאומר. ברש במה ראינו, לא, ברש בו אומר, התשובה לשאלה הזאת היא כשאפשר, אפשר, אי אפשר, אי אפשר, כן? כאילו, התוס ותורים, מה התשובה לשאלה הזאת? פסוק? אבל, כאילו, אבל הירושלמי הוא לא ברור, תכלס, שאלת השאלה ולא ענית. אז מה אנחנו עושים עם זה, כן? ואז הירושלמי אומר, מה פה, אותה שאלה, איך לקרוא את זה? הדתי דרב נחמן, הבורא פרי הגפן, הדתי דרב נחמן, בורא פרי הגפן, איך לקרוא את זה? כי קודם אחד מהדברים שדחפתי בעקבות הרעול, להבדיל בין ברכת הפירות לברכת המוציא. הירושלמי כאן כאילו דורש שוויון, אבל איך הוא דורש אותו? האם הוא בא והוא אומר, אכן זה ככה, מי שמברך המוציא גם יברך הבורא פרי העץ, מה שנשמע מוזר לגמרי. האם הירושלמי מנסה להגיד, זה בחוקות בראשונים, איך לקרוא את זה, שכמו שברור לך שלא אומרים הבורא פרי העץ, ככה צריך להיות ברור לך שלא, שלא אומרים המוציא לך מן הארץ, כי אתה שובר את התבנית, כן? זה לא מאוד ברור, אתה מבין?
הרב לא מביא הוכחה יפה מפרק שבי, הלכה ה...
בבקשה, כן. זה אנחנו נסיים, בסדר, כן.
בנבט, על הגמרא בנבט, הוא מביא הוכחה שמדובר בשאלה.
איפה זה ברשב"א?
אבל הגמרא בנון ב'
הבנון ב' הוא אומר את זה?
כן.
תודה רבה, לא שמתי לב לזה. בוא נראה את זה בפנים. עכשיו אני רק אגיד עד שאני פותח, מי ששמע את השיעורים שלי כל הקיץ יודע שאני מאוד מחובר לזה שברכת הפירות צריך להפריד בינה לבין ברכת המוציא. כי לא מפריע לי בכלל שהאדרבה, אני מה זה מבסוט מהרעה הזה. אבל הירושלמי פה אומר לא, הכל אחיד. בוא נראה את הרשב"א. מה כשהוא עלה בירושלמי, הדעת הוא דרבי שמי שברא פרי הידר בית הלל בורא פרי הגפן, הוא פריק יין מתחדש בכל שם יש מתחדש בכל שהרשב"א הזה אתה מתכוון?
כן. ששמועים שהגמרא גם ענתה על השאלה הזאת.
כן, אבל זו שאלה אחרת. זה לא ירושלמי, זה ירושלמי אחר.
אבל זה אותו סגנון של שאלה.
זה ירושלמי אחר, שלמה בית שמי מבדילים בין ברכת בורא מורא אש לבין ברא מורא אש לבין בורא פרי.
אבל זה ניסוח דומה.
אני מסכים איתך. יש דברים שצריך ללכת בהווה, יש דברים שצריך ללכת בעבר. מצוין. בסדר, אנחנו יכולים לעצור כאן. שאני מזמין את בני החבורה, מי שיהיה, אני יודע, שאתם בתנועה מחר, אם מבין שכבר התחלתם, אנחנו נעבור לסוגיה הבאה, שהיא סוגיה של פת שלמה, צנומה, פרוסה, שלמה. כדאי מה שאני מציע.